עכשיו איתכם שיעור לחג הפסח עם הרב ישראל לורי.
כל מועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי, כל חג.
שלום לכם מאזינים יקרים, חג שמח, מועדים לשמחה. הנה, אנחנו אחרי ליל הסדר, בעיצומו של חול המועד ולקראת החג שנקרא שביעי של חג הפסח, ערב חג שביעי של פסח, ובעזרת השם בתוכנית שיש לנו אנחנו נסביר מה זה חג שביעי של פסח, האם זה חג בפני עצמו או המשך של חג הפסח, ומה קרה ביום הזה שכל כך אנחנו חוגגים אותו וכל כך מעצימים אותו. וגם בעזרת השם נדבר על הסגולה החשובה ביותר שיש לכל אחד וכל אחד מאיתנו בנושא של זיווגים אגונים, שאנחנו יודעים שאחד הדברים העיקריים שיש לאדם, החשובים שיש לאדם בעולם הזה, זה להתחתן. ובצערנו הרב בדור שלנו, כמה רווקים וכמה רווקות יש, בחורי חמד, שבאמת זקוקים לזיווגים אגונים, אז גם בעזרת השם נביא את הסגולה המיוחדת של זיווג אגון, שעושים אותה דווקא בחג שביעי של פסח, וידי כך בעזרתו ידבח, אב מלא החמים ייתן לכולם ישועות, אמן כן ירצון. טוב, אז נתחיל במשמעות של חג שביעי של פסח. אז נביא את דברי הגמרא במסכת פסחים, שהגמרא שם אומרת חג שביעי של פסח זה לא חג בפני עצמו, אלא המשך של חג הפסח. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה אם זה חג בפני עצמו או המשך חג הפסח? עונה הגמרא לעניין ברכת שהחיינו, שאם אתה אומר שזה חג בפני עצמו, אז בעזרת השם בקידוש, אז צריך לברך שהחיינו. אבל בעיה שאתה אומר שזה המשך חג הפסח, אז אתה לא תברך שהחיינו. להלכה, אנחנו לא מברכים כלל ועיקר שהחיינו. ולמה? בגלל שזה המשך חג הפסח. ומה קרה בשביעי של פסח? זה הנקודה שאני רוצה לדבר. אז כולנו יודעים שבליל תדבר עם ישראל יצאו ממצרים, שבזמן שעשינו את ליל הסדר בדיוק באותו התאריך, באותו הזמן, עם ישראל יצא ממצרים באמונו. השתבח שמו המלא החמים, ניסים ונפלאות, חסדי השם כלותמו, כלותמו חסדיו. אחרי שיצאנו ממצרים, אז עם ישראל יצאו, והתחילו ללכת לכיוון הים. וידוע שפסוס ורחובו רמה בים, שפרעו הרשע עם כל החיילים שלו, עם כל הסוסים שלו, התחילו לרדוף אחרי עם ישראל, ועשו הכל כדי... ואז הגיע היום השביעי, שזה עכשיו שביעי של פסח, ועם ישראל נכנסו לתוך הים ונקרא הים. אז מה קרה בליל הסדר? יציאת מצרים. ומה קרה בשביעי של פסח? קרה את קריאת ים סוף. וקריאת ים סוף, אנחנו יודעים שסוס ורחובו רמה בים. תראו מה כתוב במדרש, שאנשים חושבים שדווקא מי שרדף אחרי עם ישראל מת במצרים שדווקא רדפו. לא, כתוב שכל המצרים מתו באותו הלילה, באותו קריאת ים סוף. אפילו שהם לא באו והיו באותה קריאת ים סוף, הם מתו במקומות שהם היו. בגלל שהשם נקם את נקמתנו באויבינו, בעזרתו יתברך ינקום את נקמתנו גם בזמן הזה, ברוחניות ובגשמיות. עכשיו, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור שאנחנו יודעים שאחד הדברים שבאה התורה הקדושה ואומרת לנו, זכר ליציאת מצרים, תמיד תזכרו את קריאת ים סוף. תמיד תזכרו את יציאת ממצרים, את מכת דם, צפרדע, קינים. אז הייתי שואלים שאלה כל כך יפה ואמיתית, למה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנזכור את קריאת ים סוף, את יציאת מצרים, את עשרת המכות? זכר ליציאת מצרים, אתה מניח תפילין, אתה אומר זכר ליציאת מצרים. קידוש, הלל שבת, בזכר ליציאת מצרים. שבת עצמה, עוד הרבה דברים, הרבה מצוות, במיוחד את החגים שעכשיו אנחנו חוגגים, רק הפסח, רק שביעי של פסח, הכל זה זכר ליציאת מצרים. למה? למה כל כך? הקדוש ברוך הוא, אב מלא החמים, רוצה שניתן דגש על המושג הזה, יציאת מצרים וקריאת ים סוף. אז מסבירים את זה על פי סיפור, שמספרים, פעם אחת היה יהודי אחד, שהשתבח שמו מלא החיים, היה לו משפחה ברוכת ילדים, שהשם ישמור עליהם, אבל מה, היה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית, עובד, עובד, לא קל, לא פשוט, היה מסכן, העוני היה רודף אותו, מזלו היה עני, ממש ככה, כל הזמן עוני, חובות, בעיות, והיה לו קשה המציאות הזו, ועוד מה? שהגיע הזמן שהוא גם צריך לתן את הילדים שלו, שצריך עכשיו עוד יותר כסף והרבה יותר ממה שעד עכשיו הוא חשב, ועוד יותר הוא היה בצער מאיפה יהיה לו ישוע. יום אחד, אחד השכנים שלו ראה אותו ככה הרבה הרבה בצער, שאל אותו, מה קורה איתך? לא ככה חובות, בעיות, קשיים, והוא מספר לו באמת מעמקי הנפש, את הצער שהוא עובר מדי יום ביומו. אותו השכן שלו, האיש באמת טוב, היה עם לב זהב, אמרו, תקשיב, יש איזה עשיר אחד מאוד מפורסם, שהוא גר במדינה רחוקה, ובשביל להגיע אליו צריך 10 ימים הלוך ו10 ימים חזור. אבל תדע, אם נפלת עליו בטוב, אם זאת אומרת שבאת אליו מצאת חן בעיניו, יש לך את כל, הוא ייתן לך צ'ק שישלם לך את כל החובות שיש לך, ואני גם יכול להגיד לך שגם הוא ייתן לך עוד כסף שיהיה לך לעתיד שלך. אבל מצד שני גם יכול להיות שהוא ייתן לך דולר, יגיד לך כל טוב שלום, אין לי, עזוב אותי, לא הזמן עכשיו, ייתן לך דולר וישחרר אותך, וגם לא תוכל לבוא אליו עוד פעם. זה כאילו דבר שהוא אימור, גורל, תחליט, כן או לא. אותו אני מסכן, מרוב העוני המחפיר שהיה לו, אמר עצמה, אין לו מה להפסיד עד כדי כך, אין לו מה, כל כך יש לו כל כך שעים, אמר יאללה. אומר, בוא נעביר, מעביר ראשון ראשון, אמר, אני עושה את הצעד הזה, אני אנסה את מזלי. באמת הלך, סגר כבר את העניין של הנסיעה, פעם לא היה כמו היום, רכבים, רכבות, מטוסים, הכל היה סוסים ועגלות. הוא יוצא לדרכו 10 ימים, בימים ובלילות, איזה קור, איזה פחד אימים, אבל הוא עושה הכל להגיע לאותו עשיר. והנה הוא הגיע לאותה מדינה רחוקה, אתם יודעים מתי? הוא הגיע ממש בכניסת שבת, ביום שישי לקראת כניסת שבת. אז פעם בזמנם, אדם שלא היה לו איפה לעשות שבת, או איפה להיות בשבת, מה הוא עושה? הוא בא לבית הכנסת ביום שישי, מתפעל תפיית מנחה, עושה קבלת שבת, אחרי זה תפיית תרבית, ואז נשאר בבית הכנסת. ואז הגבאי מבין שאם מי שנשאר בבית הכנסת ולא הולך אחרי התפילה, סימן שאין לו איפה להיות שבת. הוא אומר לה, הגבאי אומר לו, אתה תלך לרב בית הכנסת, אתה תלך לשכן פלוני, אתה תלך לעשיר, כל מי מפצה את כל האנשים שאין להם איפה להיות. אז הוא נשאר בבית הכנסת ביום שישי אחרי התפילה, בליל שבת קודש. אז העשיר ראה, אז הגבאי בית הכנסת ראה אותו, אמרו, כן, אין לך איפה להיות בו. אמר לו, אתה תלך לבית של אותו עשיר. וואי, 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 איך הוא שמח שמחה גדולה. לבית של אותו עשיר, זה בדיוק מה שהוא רצה, הוא בא מרחוק כדי לפגש אותו 10 דקות, והנה, ברוך השם, השתבח שמו שבת שלמה הוא הולך להיות איתו. והנה הוא בא לבית של אותו עשיר, העשיר עשה לו כבוד גדול, באמת, הכנסת אורחים יוצאת מן הכלל. ואיזה מאכלים, ואיזה מטעמים, דגים, בשר, עופות, אורז, הכל כמו שצריך. ואז העשיר שאל אותו בשקט כדי שלא יתבייש, יש לך להגיד איזה דבר תורה? אתה יכול להגיד פה איזה דבר תורה? אז אותו אני אמר, בוודאי, הוא היה גם תמיד חכם, בוודאי שאני יכול להגיד דבר תורה. אמר, טוב. ישר העשיר קם על רגליו, אמר, אנחנו מכבדים את האורח היקר שיש לנו שיגיד דברי תורה. ואותו אני קם על רגליו והתחיל להגיד דברי תורה. איזה דברים יפים, איזה דברי אלוקים חיים, באמת מתוקים מדבש, והשם מתלהב, והאישה והילדים כולם מתלהבים מהדברי תורה של אותו העני. כשהוא סיים את הסעודה, העשיר אומר, תקשיב, מחר בבוקר אתה לא צריך לחפש איפה ללכת לעשות סעודת יום שבת, אתה בא אצלי אוטומט, אתה רק אצלי, כל כך כיף לי לשבת לידך, כל כך אתה מענג לנו את החג, את השבת, אז אין לך לשום מקום ללכת, תבוא אצלי. באמת ככה היה. אותו אני, יום למחרת, בא עוד פעם אחלה יכול אצל אותו עשיר, ועוד פעם עשיר מחבא אותו שיגיד דברי תורה, ועוד פעם הוא אומר איזה דברים חשובים, איזה דברי אלוקים חיים, באמת, עשיר מתלהב, אמרו, גם בסעודה שלישית אתה אצלי, גם ככה באמת בסעודה שלישית. ואז שהגיע צאת השבת שהם עושים ביחד ההבדלה, העשיר שואל את העני הזה, מאיפה אתה? אני לא מכיר אותך, אתה גר בו פה האזור? אז העני אומר, לא, איפה? אני גר במדינה רחוקה. אמר, אז למה באת לפה? אני אגיד לך את האמת, למה באתי לפה? באתי לראות את פניך, באתי להיפגש איתך. אומר, להיפגש איתי? אמר לו, כן. אמר, מה אתה צריך? אז אותו אני פרץ לו באמת בבכי, על הקשיים שיש לו, על העוני המחפיר שהוא סובל מדי יום ביומו. אוכל לילדים בקושי הוא יכול להביא. איזה בית כולו מקולף, נזילות. איזה צמצום גדול, בקושי יש להם מקום להיות. וכמה חובות יש לו, וכמה בעיות, וכמה קשיים יש לו גם בעבודה, והוא באמת מוציא לו את כל מה שעובר עליו בנושא הפרנסה, בנושא הקושי של הפרנסה, שקשה לו באמת קושי גדול. השיר אמרנו, תמתין לי פה, תמתין לי פה. ישר אותו היוש, אותו אני מחכם, השיר הלך, הביא לו סק, מלא אבנים טובות ומרגליות, ששווה מאות מאות אלפי דולרים. אמרו, תקשיב, קח את זה, וזה כל זה בשבילך במתנה ממני. שיש לך פה לשלם את החובות שלך, ומה שכן, יש לך עוד הרבה 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 כסף שישאר לך גם אחרי שתשלם את כל החובות. אבל פתאום העשיר עוד פעם הלך, והביא קלף, אותו עשיר הביא קלף עם השם שלו, ועם החתימה שלו. ככה עשיר, שם כתב את השם שלו על הקלף, עם החתימה שלו, וגם את זה הביא לאותו עני עמו, ואת זה גם תשמור אצלך. אני מסתכל, מה הוא רוצה ממני? מה זה הקלף הזה? מה זה השם? לא מבין מה שקורה פה. מה הוא רוצה ממני? תעודה? הוא רוצה ממני קבלה? איזה משהו מקור? טוב, אמר מלפני שמחר בבוקר אני אחזור לדרכי, שאני אצא לדרכי, אני אשאל אותו, ושאני אגיד אותה תעודה, אני אשאל אותו על הדרך, תגידי, מה זה הקלף הזה עם החתימה שלך, עם השם שלך? באמת למחרת בבוקר, שכבר הוא מתכונן אותו, אני לחזור בחזרה עם כל המתמון של הכסף, שכולו שמח וטוב לבב, בא עוד פעם להגיד תודה רבה לאותו עשיר. אז הוא שואל את העשיר, תגיד מחילה מכבודו, מה הקלף הזה עם השם שלך והחתימה שלך, מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אמר לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני יודע שעכשיו יש לך עוד 10 ימים, ועשרה לילות חזור בחזרה לבית, ויכול להיות סיכויים מאוד גדולים, שישדדו אותך בדרך, שיבואו שודדים, ולא ישאירו לך שקל אחד, שישדדו את כל כספך. אני ושחז ושלום, חז וחלילה, לא יהיה מצב שאתה לא, שתגיע לבית שלך בלי שקל אחד, שתגיע לבית שלך בלי שום רכוש, מה תעשה? אם שדדו אותך, אתה לא תצטרך לבוא ולחזור אליי בחזרה, אלא אתה תיקח את אותו הקלף, ותשלח לי אותו אליי, זאת אומרת, תשלח לי אותו דרך דואר או דרך איזה שליח מסוים, וברגע שהגיע אליי הקלף הזה עם החתימה שלי הזה ממך, אני אבין שמישהו שדד אותך, אני אבין ששודדים לקחו לך את כל כספך, ומילא אני עוד פעם אלך ואביא לך את כל המתמון מחדש, אשלח את זה עד אליך, כשככה לא תצטרך לטרוח ולבוא עוד פעם. אותו, אני פחץ בבכי, תודה רבה לך. איזה יהודי יקר, אני אסיר תודה, אין עליך בעולם, ובאמת, השתבח שמו, ככה נפרדו. אומר מרן החידה, הגאון חיים, יוסף דוד אזולאי, זה המשל, הנמשל זה אנחנו. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מצפה מאיתנו, זכר ליציאת מצרים? למה הקדוש ברוך הוא כל כך מבקש מאיתנו, תזכרו את יציאת מצרים? תזכרו את קריעת ים סוף, את עשרת המכות, שבא הקדוש ברוך הוא להביא לנו מסר. עם ישראל שהיו במצרים, הם לא האמינו שיום אחד הם יגאלו משם. לא. תראו מה שכתוב בספרים הקדושים, הרמב"ן ועוד, שעם ישראל מרוב השעבוד והצרות והמכאובים שרדפו אותם ללא הפסקה, הם לא האמינו שיגיע יום שהם יצאו ממצרים. אבל שהקדוש ברוך הוא החליט, הוא החליט. הקדוש ברוך הוא בא להעביר לנו מסר. תזכרו שיהודי קשה לו, יש לך בעיות, יש לך קשיים. עם ישראל, עם שלם, צריך ישועת השם. אז לפעמים אדם כבר מאבד את התקווה חזה שלום, אדם מאבד את הציפייה לישועה, שאומר לך, לא, זכר ליציאה למצרים, תזכור מה היה ביציאה למצרים, שגם אז התייאשת, שגם אז לא אימנתם שיגיע יום שאני אושיע אתכם, ובסוף גאלתי אתכם, ככה גם עכשיו, תדעו לכם, כל הגלות הקשה, עם כל הקושי הענק, והציפייה המוכזבת שיש הרבה פעמים, השתבר שמו, אני גואל אתכם עכשיו במיידית, וכמה שיותר נאמין בזה, ונאמין באמונה שלמה, על ידי כך נראה את הגאולה קרובה עוד יותר, ונראה את הגאולה שתהיה במיידית. אז לכן, אחים ואחרות יקרים, יהודים כתוב, שא' ב' של יהודי, מה זה א' ב' של יהודי? א' זה אמונה. א' זה אמונה. ב' זה ביטחון. ועל ידי כך, לאחר מכן יש לנו את האות ג' שמה זה ג' גאולה. על ידי שיש ליהודי אמונה בהשם, על ידי שיש ליהודי ביטחון בהשם, יהיה לו את הגאולה. השם יבשר בשורה טובה, השם ייתן ישועות ונחמות, ותדעו, אמונה לא חסר לאף אחד, כולם מאמינים בהשם. הקושי הגדול שלנו זה בביטחון, סתכלו מה שכותב פלא ועץ, רבי אליעזר פפו על בעוד ב' בביטחון, שהוא אומר, הביטחון זה הקושי הגדול שיש לאדם. והדבר היחיד שניכר, שאתה באמת בוטח בהשם, שאתה לא דואג, שאת לא דואגת. ובזכות זה שאדם לא דואג, ובזכות זה שהוא משליך דאגותיו להשם יתברך, שבזכות זה השם יושיע אותך. מה יהיה עם הזיווג? מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה עם הבריאות? כל אחד עם המשאלות שלו להשם. יהודי יקר, תעשי השתדלות, אבל את הדאגה תסלק ממך. הדאגה תוציא ממך, ובזכות זה שנוציא את הדאגה ונשליך אותה להשם, יהיה לנו ישועה. אני חייב לומר שאני קודם כל אומר את זה לי, שאני הכי צריך להתחזק בזה. באמונה בהשם, בביטחון בהשם, שזה יסודות שאנחנו צריכים הרבה הרבה לעבוד עליהם. אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שיכול להיות שאדם גדול גדול בתורה, במצוות, במעשים טובים, אבל יש לו קשיים גדולים בביטחון. זה לא אבא עטליה, זה נקודה שמאוד רציתי להגיד אותה. שביטחון זה עבודה של עובדים עליה בכל רגע ובכל עת. והבוטח באדוני חסד יסובנו. לכן אנחנו משתדל עכשיו כמה שיותר להסיר את הדאגות מליבנו, יותר להשליך אותם להשם, ולתן את כל הביטחון ואת האמונה שלנו רק בו יתברך, שהוא יגאל אותם ורחם עלינו, ובזכות זה יהיה לנו ישועה. למה? בזכות הבוטח. זה כבר אומר דוד המלך, יהיה חזקה אדוני עלינו כאשר יחנו לך, הבוטח באדוני חסד יסובנו. אשרי הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מפתחו. למה שמעזור לך? למה שמעזור לך? לא בגלל שמגיע לך, לא בגלל שמגיע לך, בזכות זה אמונה תמימה שאנחנו בוטחים בו, אנחנו מאמינים בו, ומה הרעה שאנחנו בוטחים בו? הנה ריבונו של עולם, אני לא דואג, אתה תביא לי את הפרנסה עד הבית, אתה תביא לי את הבריאות, את הזיווג, את הזה הקודש קיימה, מה שאתה עד אליי, אתה תביא את זה בבריאות ושמחה. בזכות האמונה הזאת אנחנו נזכה לדברים גדולים. כמו שאמרתי, אני גם רוצה לדבר על הסגולה המיוחדת שיש לנו בעזרתו יתברך בשביל של פסח, דווקא בליל החג ולא ביום החג, אז זה בעזרת השם. אני גם רוצה להגיד את הסגולה הזאת לכל הרווקים והרווקות, במיוחד בדור שלנו, שיש הרבה רווקים והרבה רווקות, ובאמת כולנו זקוקים לישועה. אז בעזרת השם, אתה נצא להתנח תקלה, ומיד לאחר מכן, בחלק השני של התוכנית, הוא נדבר על הסגולה המיוחדת במינה, לכל הרווקים והרווקות, שזה בוודאי לא קשור לכסף, כן? זה סגולה שעושים אותה, שמתפללים בעיצומו של ליל החג, ובעזרת השם רואים מזה ישוע. אז בעזרת השם, לאחר התנחתה, נדבר על זה, בעזרתו יתברך, ומיד נשובה אליכם. שלנו אליכם המאזינים והמאזינות העיקרים, בחלק הראשון של התוכנית באנו ודיברנו מה זה שביעי של פסח, והסברנו שיום ליל הסדר זה הלילה שעם ישראל יצאו ממצרים, ועכשיו שביעי של פסח זה הלילה שעם ישראל יוצאים ובאים לקראת הים, והשם עושה לנו את קריאת ים סוף. וכמו שאמרתי, הרבה אנשים מתוכנו זקוקים באמת לישוע בנושא של השידוכים, זיווגים מגונים, הרבה רווקים והרבה רווקות, ובאמת הרבה אנשים זקוקים מזה לישוע גדולה. אז תראו, הגמרא אומרת, אני מתחיל עכשיו להסביר את הסגולה המיוחדת במינה שכל אחד וכל אחד מאיתנו מהרווקים והרווקות יעשו את זה, ובעזרת השם יזכו להיות חתנים וקלות. וגם אם אותו אדם נשוי ורוצה לעשות את הסגולה הזאת לילדים שלו, האמא רוצה לעשות את הסגולה, בוודאי שאפשר לעשות את הדבר הזה, שהידי כך ישתבר שמו נראה ישוע. אבל אני רוצה להגיד לכם למה דווקא בחג שביעי של פסח אומרים שיש סגולה גדולה לזיווגים הגונים. למה? זה לא סתם. אז הנה, זה כבר, זה גמרא מפורשת במסכת פסחים דף קוף יוטחת. הגמרא מפסחים דף קוף יוטחת אומרת, קשה לזיווגו של האדם כקריאת ים סוף. שביעי של פסח זה זמן של קריאת ים סוף, והנה הגמרא אומרת שקשה לזיווגו של האדם כקריאת ים סוף. אז ראיתי מסבירים מה, למה באים רבותינו זיכרונם לברכה, ומשווים את הזיווג של האדם כקריאת ים סוף. אז יש בזה כמה וכמה תירוצים. אחד התירוצים שאומרים שזיווג, עם ישראל, איך הם עברו את הים? יש אנשים שהקריאת ים סוף זה עליהם מאוד מאוד קצר. למה? הרי הים לא נחתך ל-12 חלקים בצורה ישרה. לא, הרבה לא יודעים את זה. קריאת ים סוף זה נהיה כמו 12 קשתות. עוד קשת, עוד קשת, עוד קשת, עוד קשת, עוד קשת. הקשת הכי למטה הייתה הכי קצרה. והקשת הכי למעלה הדרך הייתה יותר ארוכה. אז הוא אומר שקשה לפגוש אדם קריאת ים סוף, שבקריאת ים סוף יש אנשים שבקריאת ים סוף עליהם הזמן קצר מאוד לעבור את כל הים, אבל יש אנשים שהדרך שלהם הייתה ארוכה מאוד, שהם היו אולי בקשת הרחבה יותר מלמעלה. לכן הוא אומר, זה הזיווג, יש אדם שהזיווג שלו בקלות, רק הוא נפגש עם מישהי, או אותה בחורה נפגשת עם איזה בחור חמד, וישר הם מתחתנים, ויש אדם, או, המסלול ארוך, ולפעמים קצת ארוך מדי. ופירוש שני, שראיתי שמסביעים למה, נשאלה המושג של זיווגים של האדם כקריאת ים סוף, קשה זיווג של האדם כקריאת ים סוף, בגלל שכולנו יודעים שהרי שהים נחתך ל-12 חלקים, אחרי שעם ישראל עברו, לא נשאר כלום. הים חזר לאיתנו הראשון, כאילו לא היה סימנים של קריאה, לא רואים איזה תסמין שהים נקרא ל-12 חלקים, אלא הוא נניח שווה, כאילו הכל היה כמו שהיה מקודם. זה אומר, זה בדיוק הזיווג של האדם. שהרבה פעמים האדם מתחיל עם שידוחים, ויש לו קשיים. קשיים גדולים אפילו, כן? יכול להיות קשיים שהוא לא ציפה להם, וזה יכול להיות שזה קצת מפריע לו נפשית, או לא אותה בחורה זה מפריע, כל מיני קשיים, שעוד עוגמת נפש, עוד אכזבות, וכל מיני. האדם חושב לעצמו שמתי הוא יצא מהמצב הזה, אבל בעזרת השם שאדם בא וברוך השם מוצא את הזיווג שלו, הוא מסתכל על כל העבר שלו כאילו הכל בסדר. הוא לא מרגיש את הקושי שהיה לו. זה בדיוק כמו קריאת ים סוף. כאילו הכל נמחק, כאילו לא היה ולא נברא. זה ממש אמת להמיטה. שאני קצת, היה לי איזה קשיים מסוימים בנושא של השידוחים. אני כל כך מודה, כל כך החידוש הזה אמיתי, שכמו שהיה קריאת ים סוף ושזה הסתיים, זה נהיה כאילו לא היה דבר. בדיוק ככה, התקופה של השידוחים, אולי זה היה תקופה ארוכה, אבל אחרי שזה עבר, השתבח שמו מרגיש כאילו לא היה. ותודה להשם על הרחמה. עכשיו הנקודה היא שלנו, שימו לב, כתוב בספרים הקדושים שליל חג שביעי של פסח זה זמן של תפילה לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, בפרט ובכלל, בכל הנושאים, אבל במיוחד בנושא של זיווג הגון. מתי אבל זה העת רצון? ודאי שכל החג עצמו זה עת רצון גדול, אבל הרעבד הרעב עם שיא השיאים של העת רצון זה בחצות לילה של ליל חג שביעי של פסח. ההורים העיקריים, הבחורי החמד, בנות ישראל, תדעו לכם שזה זמן של תפילה של חצות לילה של החג. נכון, אני יודע שהרבה מתוכנו עייפים, עייפים מאוד, רוצים ללכת לישון, אבל אם אתה כואב לך על אחותך שהיא עדיין רווקה, אם כואב לך על אח שלך או על עצמך או על הילדים שלך או על הילדים שלך, לזמן של עת רצון, אחים ואחרות יקרים, חג שביעי של פסח בחצות לילה, הרי יש הרבה בתי כנסיות ובתי מדרשות שכולנו יודעים את המנהג הזה, שמנהג ישראל תורה הוא שמיד לאחרי הסעודה של השביעי של פסח, הולכים ומתקבצים בבתי כנסיות, ולקראת חצות הלילה באים ומוציאים ספר תורה, פותחים את ספר תורה בהיכל השם וקוראים, אז ישיר משה מתוך הכתב ויושע אדוני ביום ההוא. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחרות יקרים, אני גר בירושלים, יש בית הכנסת מאוד מוכר אני אגיד את השם של הבית הכנסת, אפילו בית הכנסת היזדים, שאני זוכר לפני איזה תקופה של 8-9 שנים, עשינו שם את התיקון של שביעי של פסח, והיה שם האדם שהוא היה רווק, בן אדם כמעט קרוב ל-50, ואז הוא אמר, יהיה מה, והוא עושה פתיחת ההיכל וקורא את אז השיר משה מתוך הכתב כדי שיזכה אותו על זיווג הגון. ואני רוצה להגיד לכם שהוא שילם מחיר כבד כדי לעשות את הפתיחת ההיכל הזו. אני אומר לכם, היה שם ויכוחים וברור השם הוא זכה. תוך 3 חודשים מאז שביעי של פסח הוא התחתן. זה כולם ראינו במו עינינו. גם אם אותו האיש לא עושה פתיחת ההיכל, כן? עצם זה שאת בבית, שאתה בבית, שאנחנו באים ומתקבצים, עדיף שלבוא לבית הכנסת, אבל מי שלא יכול לעשות בבית, עצם זה שבאים בחצות לילה, ופותחים ומתחננים להשם, ובאמת שעולם תזכה אותי לזיווג גון, את הבן, את הבת, את מי שאתה צריך, את מה שאת צריכה, תדעו לכם, זה עת רצון. שאדם מתפלל מעומק דליבו בליל החג של שביעי של פסח, זה סימנים טובים. ועוד דבר, שזה ההמשך של הסגולה, מזמור מבית, למצא המזכיר בן הכוח, שאתם יודעים זוהי, זה מזמור מאוד מסוגל לזיווג הגון, שהרבה אנשים באו ראשים נושאו מהמזמור הזה, שאני חייב להגיד 40 יום לקרוא את מזמור מבית בתהילים למצר משכיל לבני כוח, אבל רצוף כל אחד וכל אחד מטעם, כל מי שצריך, על ידי כך תדעו לכם רואים איזה נס גדול. אני אומר לכם, אם מי ששכח יום אחד לבוא ולקרוא את המזמור הזה מבית בתהילים, צריך עוד פעם להתחיל את כל 40 יום מההתחלה. אבל אתם תהיו רחמים, אל תשכחו. ולא דווקא רווקים והרווקות לקרוא את המזמור הזה. גם מי שנשוי ורוצה שאח שלו או אחותו תתחתן, יקרא לה בשבילה 40 יום. את המזמור הזה, תקראי לילדים שלך, תקרא אתה לילדים, זה גם מזמור שהוא כל כך מסוגל במינו, שרואים איזה כל כך מיני, כל מיני ישועות. ואני אומר לכם, את תפילה היא להשם, שהרבה רואים איזה ישועה, וזה בדוק, השתבח שמה המלא החמים, גם אני הקטן ראינו איזה ישועה גדולה, אז לכן אני כל כך אוהב כל שנה, לפרסם את הנושא של הסגולה של זיווג הגון, שבשביעי של פסח באים ומתפללים מעומק דליבה, במיוחד בחצות לילה, זה בערך יוצא 12 וחצי בלילה פחות או יותר, באים, קוראים את הזה של משה, עושים את התיקון שביעי של פסח ורואים איזה ניסים ומפלאות, אז לכן אני, כמו שאמרתי לכם, אני אישית ראיתי מזה ישוע, אז לכן אני כל כך אוהב לפרסם את זה, שאתם תעשו את זה, ובעזרת השם השם יזכה את הרווקים, את כל הרווקים, את כל הרווקות הזיווגים הגונים. ואז יש לנו פה שאלה יפה. שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים, בא ואומר, למה הוא מדמה את רעייתו? דמיתי חייתי לסתותי ברכבי פרעה. מה? בא שלמה המלך, ונותן מילה טובה לאשתו, שמה הוא אומר לה מילה טובה, שהוא מדמה אותה למי? לסוס של פרעה, דמיתי חייתי לסתותי ברכבי פרעה. זה כבוד, ריבונו של העולם. מה קורה פה? שלמה המלך בא ומדמה את אשתו לסוס, עוד לסוס של פרעה, שהם רטפו אחרי עם ישראל בצאתם מארץ מצרים, בקריעת ים סוף. אלא, זה חידוש כל כך מתוק בדבש, שאפשר לומר אותו על השולחן של החג, שביעי של פסח, שזה בדיוק על קריעת ים סוף. שמסביעים פירוש כל כך אפלה ואפל למתוק בדבש, תראו גם את הארוחה עם הקדוש, רבי חיים בן עטר, איזה פירושים נדירים הוא מביא על הדבר הזה. אז מסבירים שבא אשתו של שלמה המלך בטענה, ואמר לו, שלמה, אני מקנה ממך, אני מקנה בך. אומר, למה? אומר לו, תקשיב, אתה יש לך מצוות לימוד תורה, אתה יכול ללמוד תורה כל היום, שכר גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא. אנחנו הבנות, הנשים, אין לנו את מצוות לימוד תורה. ולימדתם אותנו את בניכם, בניכם ולא בנותיכם. אין לנו את מצוות התפילין. אין לנו את מצווה לישון בסוכה. אין לנו מצווה של כל מיני מצוות שאתם הגברים שייכים בה, ואנחנו בכלל לא בשייכות בזה. והקינה הגדולה שלי בכלל זה זה. למה אתה יש לך כל כך מצוות שבמיוחד לימוד התורה הקדושה, ולי אין את כל המצוות האלה. ככה בא אשתו של שלמה אמר וטוענת לו טענה על אנשים. שלכאורה הן יוצאות מופסדות. אז בא שלמה המלך ואומר לה, דמיתי חייתי לסוסתי ברכבי פרעה. מה הפירוש? שכולם שואלים את השאלה הידועה, ריבונו של העולם, עם ישראל יצאו ממצרים, ובגלל שהמצרים באו ורדפו אחריהם, מה כתוב? סוס ורחובו רמה בים, שכל הסוסים וכל הרוכבים על גבי הסוסים נדבעו בתוך ים, בתוך קיעת ים סוף. כולם מתו תחת עמוק. אז כולם שואלים, בשלמה המצרים שהם רוכבים על גבי הסוסים, אנחנו מבינים למה השם ידביע אותם בים, אבל הסוסים מה עשו? למה השם גם כתוב סוס וחומו רמה בים? הסוסים אבל מה עשו שהקדוש ברוך הוא גם אותם ידביע? איזה אבון הם עשו? אז כתוב בספרים הקדושים שבא הקדוש ברוך הוא ואמר לסוסים, אתם גם באותו העונש. למה? שאתם סייעתם, אתם באתם ועזרתם למצרים לרדוף אחרי העם שלי, אחרי העם הכי אהוב אצלי, עם ישראל, גם אתם תתאבו בים. הייתם צריכים לסרב פקודה, לעשות סברנות, ללכת, לא מסכימים ללכת לרדוף אחרי עם ישראל. אין, לא נזוז מפה, אבל אתם הסוסים באתם ועזרתם למצרים לרדוף אחרי עם ישראל, גם אתם תתאבו בים. אז אומר שלמה המלך לאשתו, נכון שאין לך את המצווה של לימוד תורה, אני מבין אותך, אבל יש לך מצווה לסייע בעדי. ותדיע, אם הקדוש ברוך הוא משלם עונש על מה שסייע בדברי רובי העבירה, כל כך עונש כזה חמור, שהוא יטביע אותו בים, אז כל שכן, קל וחומר, בנו של קל וחומר, שהקדוש ברוך הוא ישלם השכר בזכות זה שתסייעי בידי ללמוד את התורה הקדושה. כמו שהסוס של פרעה חטפה עונש, בגלל שהיא הלכה וסייעה לו לרדוף אחרי עם ישראל בדבר עבירה, אז גם את לצד הטוב. שמה השכר שאת קבלים מהשם, בזכות זה שאת תסעי, ותגרמי לי ללמוד את התורה הקדושה, לעסוק בלימוד התורה הקדושה, זה שכך יהיה שלם עם השם, וזה אחים האחרות יקרים. נקודה מאוד חשובה, להרבה זוגות צעירים, מתחילים את החיים, לא כל כך ברור איפה הגבר הולך לעבוד, ללמוד בכולל, ימשיך חצי יום או יום שלם. אנשים, המשימה שלהם, לעשות הכל שהבעל שלך ילמד יום שלם, ותדעי לך את זה. שהבעל לומד יום שלם זה דבר חשוב, אבל הדבר היותר חשוב זה אשתו. שבזכותה אתה לומד יום שלם בכולל, אל תזלזל, כן, צדיק? אתה לומד, אשריך, חיוני, חיילה, אבל כל זה הזכות של מי? של האישה. שאם היא באמת לא תרצה את זה, היא לא תיתן, וכל מה שאתה ככה לומד בגלל, שהיא זה שדוחפת את זה, שהיא זה שמסייעת בעדך. ולכן אנחנו אחים ואחיות יקרים, אנשים הצדקניות צריכות לדעת כמה שיותר, לעשות הכל שהבעל ללמד תורה בכולל, שישתדל בניצול הזמן ללמוד תורה הקדושה, ותדעו, ישתבח שמו, השמחה האמיתית שיש בבתי ישראל, יש בכל בתי ישראל שמחה אמיתית, אבל המשפחות אלו, משפחות ברוכות, והאבא בכולל, אתה רואה שם שמחה נדירה, אתה רואה שם איזו עשירה שמח בחלקו, זה בדיוק שם, אתה רואה את זה ממש עקוף, אני אפילו לפעמים, נפגש עם כל מיני אנשים שאולי אינם כל כך בדרך טובה, אולי הם לא כל כך הולכים בדרך שהשם חפץ בה, אבל הם מודים בזה שהשמחה האמיתית יש דווקא בבתים האלה, שהבא הוא בכולל כל היום ולומד תורה, וברור שם אולי אין הכל כמו שצריך בכסף ובפרנסה, אבל יש שמחה אמיתית שזה הכי חשוב. לכן בא שלמה אמר ואומר, דמיתי חייתי יסודתי ברחבי פרעה. האחים האחרות יקרים, קריאת ים סוף של האדם, זה גם בדור שלנו. שראיתי כתוב בספרים הקדושים כל כך דבר עצום ונשגב, שאומר שאדם צריך תמיד להרדיר חזק לתוך ליבו. כמה ישועות אדם יעשה, כמה חסדים השם יעשה איתך, כמה ניסים השם יעשה איתך. מה התשובה? התשובה היא, כמה שיותר אדם יאמין בהשם, כמה שיותר אדם יפטר בהשם, ככה השם יעזור לו. יכול להיות שהוא לא צדיק, יכול להיות שלא מוגיע לו שהשם יעזור לו, אבל אותו האיש בוטר בהשם, שם את כל ביטחונו בהשם, בך שהשם יעזור לו, שהשם ירומם אותו, שהשם יסייע בעדו. בזכות זה, אחים ואחרות יקרים, השם ירומם אותו, השם יגדל אותו, והשם יעזור לו. נו, מה אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים? כמה שיותר לחדד את האמונה וביטחון שלנו בהשם יתברך. כמה שיותר לפמפם את הדבר הזה, כמה שיותר להצעים את הדבר הזה. אני יודע שזה אחד נשיונות של הדור, הדור הזה בצערנו הרב, כמה הצערה דואג שיהיה לנו כל מיני מחשבות שליליות, יש אנשים מפחדים שקצת כואב להם הראש, הם נלחצים מזה, יש אדם קצת כואב לו הבטן, אחד כואב לו זה, אחד מפחד שלא יהיה רבה כל החיים, אחד צריך זה הכל שקיימה. והמחשבות האלה הרבה פעמים לוקחים את האדם לקומות לא טובים. השם בא ומלמד אותם, קריאת ים סוף, צדיק, צדיק, אל תשכח שעם ישראל, מתי הישועה שלהם? כי הגיעו מים עד נפש, עם ישראל הרגישו, זהו, הנה, ריבון שאמרת להיכנס לים, נחשום בין המנדב, הוא נכנס לים, מתי נקרא לו הים? לא שהמים הגיעו לו לצוואר שלו, או לפה שלו, שהגיעו מים עד נפש, לאף שלו, שזהו, אומר ריבון שם, זהו, אני ישוע, רק אתה. עכשיו זהו, השם מושיע אותו, השתבח שם, זה מסר גדול לנו. שאדם מרגיש קשה, 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 יש עניין שהכל יתהפך לטובה. שהשתבח שם, רק מה, השם מצפה איתך, צפה לישוע. תאמין בי, תפתח בי, תפתחי בי, השם אומר לך, ובעזרתו יתברך, הוא יושיע אותך. ומי בא, והמורה דרך שלנו בכל הנושא הזה, זה דוד המלך. הוא דוד המלך, שהוא הבעל ייסורים קשים ומרים, שהוא חבר בקשיים, הוא חבר בבעיות. הוא חבר בין ניסיונות, זה לא אדם שכל החיים שלו היה לו דבש, והוא בא ומטיף לנו מוסר שהחיים טובים, והתגבר על עצבות, והבוטר בהשם. לא, הוא בעצמו חשבו אותו שהוא היה ילד, שהוא היה ממזר בכלל, ובסוף חדפו אותו, ושאול, והבן שלו אבשלום, וכל עיר נאוב הכהנים, כמה צרות דוד המלך עבר. והוא זה שבא וממורה לנו את הדרך, אבל תזכרו שהבוטח באדוני חסד יסבבונו. מי שבוטח בהשם, הוא לא יהיה לבד אף פעם. תמיד הישועה תבוא עד אליך, תמיד הישועה תבוא עד אלייך. טוב, אחים ואחיות יקרים, לא נותר לי לאחל לכם שיהיה לכולנו חג כשר ושמח, עם המשך בשורות טובות, ובאמת תפילתנו להשם יתברך, במיוחד בליל שביעי של פסח, על כל הרווקים וכל הרווקות שיזכו לכולם לזיווגים הגונים, שכל ביצוע יזכו גם לחזרה לתשועה של מה לפניו, שהשם יעשה אחדות בעם ישראל. ועוד פעם, כמו שאמרתי, לא לשכוח את הסגולה המיוחדת לכל הרווקים והרווקות, שביעי של פסח בחצות לילה, בליל החג, כל אחד, כל אחד מאיתנו נתפעל, כל הרווקים והרווקות, ואין ספק שבזכות זה נזכה לגאולה שלמה, וזיווגים הגונים בקרוב במהרה לכל הרווקים והרווקות, אמן. כן יהי רצון, כל טוב, המשך, אז הנה הרבה.